ספרים בשבילי זה לצאת להרפתקה. ספרים בשבילי זה הזדמנות לראות עולם חלש, להכיר דברים חלשים, מקומות חלשים, ולהיות במקומות שמעולם לא הייתי. ספרים זה עולם ומלואו, ב-300 עמודים קצרים. בגלל שספרים הם דבר כל כך נהדר, אני מזמינה אתכם, המאזינים והמאזינות, להצטרף אליי למסעות ולהרפתקאות, ולכל הספרים הבאים שאדבר עליהם בפודקאסט שלי. מועדון הקריאה של שחר, אנחנו מתחילים. שלום לכל המאזינים והמאזינות. בפודקאסט הזה יצאנו להרפתקאות, וראינו שככל שאנחנו מתבגרים, הטעם שלנו בספרים משתנה. בפרק של היום נסיים את הפודקאסט הזה עם הספר שניהם מתים בסוף, שנכתב על ידי אדם סילברה. אבל אנחנו בעיקר נתמקד במה שעברנו כאן עם כל ספר וספר. בואו נתחיל. אחרי שקניתי את הספר שניהם מתים בסוף, שאלו אותי הרבה פעמים את אותה השאלה. למה קניתי אותו אם אני יודעת את הסוף? את התשובה לשאלה הזו אני אספר לכם בסוף הפרק. בינתיים, נסכם מה עברנו עם שלוש הספרים האחרונים. הכל התחיל בספר נשמת חיה. סיפור על ילד בשם כפיר שהופך לחתול ויוצא להרפתקה, להילחם נגד הנבלים, ביחד עם עוד ילדים שיכולים להפוך לחיות אחרות. אגב חיות, בואו נזכר בהסבר קצר מתוך הפרק. נשמת חיה זה בעצם כשאדם שייך לאחד משישת השבטים של החיות, בעצם יש לו את הנשמה של אחת מהן. שבט אחד הוא שבט הסרבי, שבט חתולי הטרף. ויש לנו את הדוכיפת, שהוא שבט העופות. ויש את הסלייפניר, הסוס, שבט בעלי הפרסה. רעב התמנון, שבט הדגים. יקימורו, שבט המחרסמים והחיות הקטנות. וסובקה, שבט הזוחלים. בעצם, הספר נשמת חיה הוא ספר פנטזיה נעים וקל לקריאה, שילדים ובני נוער יאהבו לקרוא בגלל שיוכלו להרגיש חיבור לדמות של כפיר. עם בעיות הקשב וריכוז, וחיי המשפחה שלו בתור ילד לאם חד-הורית. אגב, בואו לא נשכח את השיחה עם הסופרת של נשמת חיה, ליאת רוטנר, שסיפרה לנו בקצרה על הזמן בו היא כתבה את הספר.
נשמת חיה, כתבתי אותו לעצמי בקורונה, ב-2020, וגם כן זה היה כאילו לא בתוכנן, וכתבתי את זה בתוך שבועיים כזה, ולא תכננתי לפרסם אותו, כזה היה עמוד הוביל לשני, זה כזה ילד שהופך לחיה, לחתול, אז הוא מגלה שיש עוד ילדים שיש להם משמות חיה. וההוצאה פנתה עליי במהלך 2020, אמר לי למה שאין ספר חדש, ואני כזה, כתבתי איזשהו ספר, אבל לא כדאי לפרסם אותו, סתם כתבתי אותו לעצמי, ואמרה כן, תביא. והוא אחד הספרים הכי מצליחים שלי.
כשאנחנו מתבגרים, אנחנו מחפשים יותר מורכבות בספרים שאנחנו קוראים. שדברים יהיו יותר ממה שהם נראים לעין. ועם הספר לור, לא תמיד ניתן לדעת על מי אפשר לסמוך, מי לצדך, ומי מנסה להכשיל אותך. אז, מה אתם אומרים? בואו נזכר במסע שלור סיפרה לנו עליו, בקטע הפה.
אז הכל התחיל בקרב הגרוף האחרון שהיה לי. הלכתי לקרב הזה כדי להסיח את דעתי. זה היה 6 חודשים אחרי שגיל, האיש שעבדתי אצלו כמטפלת, נפטר. גיל היה כמו סבא, את יודעת? בכל אופן, הקרב היה בלילה בו האגון התחיל.
האגון? מה זה האגון?
האגון הוא משחק שהומצא בכדי להעניש 9 אלים שמרדו בעבר. הוא מתקיים כל 7 שנים ונמשך 7 ימים, ובו שושלות של צאצאי הגיבורים שנבחרו לצוד את אותם אלים, רודפות אחריהם בכדי להשיג את הכוחות שלהם. מי שהורג אל מקבל את כוחותיו ואת חיי הנצח שלו, בידיעה שבאגון הבא יצודו אותו.
ואני מבינה שאת משתתפת באגון?
ניסיתי שלא להשתתף בו, אחרי מה שקרה לבני משפחתי באגון הקודם. אבל הייתי צריכה את הכסף מהקרבות, והחלטתי להישאר בקרב. למרות שמולי עומד צייד לבית אכילס, קסטור, חבר ילדות שלי שנהרג. שחשבתי שנהרג. הוא השאיר לי רמז למצוא אותו, שם של משחק ילדים בשפה העתיקה.
רגע, לפני זה אמרת שהוא נהרג? ומה קרה למשפחה שלך?
חשבתי שהוא נהרג. במשפחה שלי? אריסטוס קדמו, או חרון אף, הרג אותם באגון הקודם. אבל באגון הזה הוא ישלם על זה, עם חייו.
כפי שניתן לראות, הספר לור הוא ספר טעון ברגשות. ומעבר להרפתקה שלור יוצאת אליה, אנחנו גם רואים את המסע האישי שלה, כנערה מתבגרת בעולם מוזר. בפרק הקודם חזרנו למקורות עם הספר פרסי ג'קסון והאולימפים, גנב הברק. חזרנו אל קלאסיקה שלוקחת השראה ממיתוסים יווניים, ונראית כמו גרסה יותר מודרנית שלהם. ועשינו מעין השוואה בין המיתוס של פרסאוס לסיפור של פרסי בספר. אז בואו נחזור לאותה שיחה עם מעיין, יוצרת הפודקאסט מיתולוגיה.
אוקיי, תני לי לספר לך. הסיפור של פרסאוס מתחיל עם אמא שלו, דניה, שאבא שלה, מלך הרגוס, קיבל נבואה שהבן שלו יהרוג אותו. בשביל למנוע את הנבואה, הוא סגר את הבת שלו, חסרת הילדים, בכלא. אבל זהוס, מלך האלים, התאהב בה, והוא הצליח להיכנס לכלא בצורה של גשם מזהב. וכתוצאה מהמפגש, נולד פרסאוס.
זהוס? בספר פרסי הוא הבן של פוסידון, אני מניחה שלא הכל לפי המיתולוגיה.
כן, זה די קורה הרבה בספרים מודרניים, אבל למרות שאם חושבים על זה, פרסאוס נשמע טיפה כמו זהוס. כאילו, פרסאוס, זהוס.
כן. אז אמרת שדנה הולידה את פרסאוס, ומה אז?
כשהמלך גילה שדניה יולדת בן, הוא שלח אותה ואת פרסאוס בתוך טבע אל הים. ואם יקרה להם משהו, זה יהיה בעצם באשמת פוסידון.
מזכיר לי קצת את הסיפור של משה.
כן, רק שהטבע שדניה ופרסאוס נמצאים בה, נחשפה לחוף של האי סריפוס, שם דייג בשם דקלס גידל את פרסאוס. אחרי כמה שנים המלך פולידקטס ראה את דניה ורצה לשאת אותה לאישה. אבל הוא היה חייב להיפטר עם פרסאוס, ולכן שלח אותו למשימה בלתי אפשרית, להביא את הראש של מדוזה, אחת מהגורגונות, שהייתה מפלצת בעלת שיער נחשים, וכל מי שבחן את פניה, הפך לאבן. כן, במסע פרסאוס קיבל עזרה מהאלים הרמס ואתנה. אתנה, אלת החוכמה, העניקה לו מגן מבריק כמו מראה, והרמס, שליח האלים, הביא לו סנדלים מעופפים וחרמש, ובעזרתם הוא הצליח למצוא את מדוזה ולכרות את ראשה.
בעצם עם הספר פרסי ג'קסון והאולימפים, גנב הברק, ראינו שהטעם שלנו רחב יותר משחשבנו, ושניתן למצוא בספר גם רגשות קשים יותר. כמו כשמאבדים אדם קרוב, או כשחווים בגידה לא צפויה. אלו הם חלק מהדברים שהופכים את הספר הזה להיות הקלאסיקה שהיא. ולבסוף, בפרק של היום רציתי שנסיים את המסע שלנו עם הספר שניהם מתים בסוף. אני מניחה שכבר ניחשתם על מה הוא מדבר. ובכל זאת, אספר לכם שמדובר בשני בחורים, בשם רופוס ומתאו, שלא הכירו לפני כן. שהתקשרו אליהם באותו יום להודיע להם שמתישהו ב-24 השעות הקרובות הם ימצאו את מותם. ובעזרת האפליקציה חבר אחרון, הם מבלים את היום האחרון שלהם ביחד, ויוצאים לעשות כל דבר בזמן המוגבל שקיבלו. אז למה קניתי את הספר הזה? למה לקרוא אותו כשאנחנו יודעים איך זה ייגמר? למה לנו להתחיל משהו כשאנחנו יודעים מה תהיה התוצאה הסופית? למה שניצור מערכת יחסים פלטונית או רומנטית בידיעה שהיא לא תתקדם? אני יודעת שזה עבור החוויות, הזיכרונות, עבור האדם שאני יכול להיות אחרי זה. אחרי שקניתי את הספר שניהם מתים בסוף, אמרתי לכל מי ששאל שבספר הזה מובטחת לי הרפתקה, שעוד לא פגשתי. אני הולכת ליהנות, לצחוק ולבכות. כי זה נגמר כל כך מהר. בפודקאסט הזה ראינו איך תהליך ההתבגרות שלנו והטעם שלנו בספרים מקבילים. ככל שאנחנו גדלים והחיים שלנו נהיים יותר מורכבים, עם אהבות, חברויות, חוסר הבנה בתוך המשפחה והקריירה, כך אנחנו מחפשים עבור אותה מורכבות במציאות החדשה שהספרים מציעים, במטרה להתנחם ולהרגיש שייכות, שיש מי שמבין ויודע את אותו הכאב. תודה לכל המאזינים שהצטרפתם אליי להרפתקה הזו בפודקאסט הזה. מקווה שנהנתם מהחוויה הקטנה הזו, ושתמשיכו להיות קוראים לשארית חייכם. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבני. כאן, קול יבני.